לקדם בברכת ברוכים הנמצאים כל הציבור הקדוש וכל הפעילים והמפעילים שסידרו ומטפלים שיהיה הכנס הזה מה שנקרא בין ישראל לעמים, ובייחוד ההתייחסות מה שנתבקשתי לדבר, מהו הפתרון ההלכתי ליישובם או לשיבוצם של אותם המיעוטים שאינם מבני ישראל בתוך מדינת ישראל. לפני שאנחנו ניגשים מצד הפן ההלכתי, אני רוצה קודם כל להקדים, כשאנחנו אומרים את המשפט הזה, בין ישראל לעמים, מישהו פעם שאל אותי, האם אנחנו דוגלים בגזענות? אתם יודעים שהפסח, בתפילות, הזכרנו כל פעם, אתה בחרתנו מכל העמים. ומוזכר בתורה, והייתם לסגולה מכל העמים. לא אנחנו קבענו את הבחירה, זו בחירה מבורא עולם, מי שמאמין שיש אלוקה לעולם, שנתן תורה, יודע שהעם הזה נבחר, הוא נבחר למלא שליחות אלוקית באנושות כולה. בעולם הרחב, כשאומרים את המילה גזענות, נותנים לזה פירוש של השתלטות, שעם אחד רוצה לשלוט, לנצל, להתנשא על עם אחר. עם ישראל אף פעם אין לו. מגמה הזאת, אין לו שאיפה הזאת, אנחנו לא רוצים לשבד את מישהו, לא רוצים להשפיל את מישהו, לא רוצים לפגוע במישהו. כשאנחנו אומרים אתה בחרתנו, זה מחייב אותנו בתרי"ג מצוות. זה מחייב אותנו להיות לברית עם לאור גויים, שהאמת אלוקית, האמונה שיש בורר עולם, יש שכר ועונש, יש השגחה פרטית, היסודות אמונה של עם ישראל, שצריכים לעבור מתוכנו אל כלל האנושות. אין ספק, שאילו עמנו היה נאמן ליהוד האלוקי שהוא נבחר למענו, כל העולם כולו היה נראה אחרת. לא היינו שומעים על רציחות ועל אליות ועל התבעמות ועל כל מיני סטיות חולניות שישנם בהרבה הרבה קיבוצים בעולם שלנו. כי מצד אחד אתה יכול לומר שאתה בחרתנו, שאנחנו עם נבחר, אבל לא באותה הרעה מה שמקובל בעולם לחשוב. אנחנו לא רוצים לשבט או להשפיל או לפגוע במישהו. אנחנו מחייבים את עצמנו שליחות אלוקית להיות לברית עם לאור גויים. טרם זכינו לזה, אבל עצם קיומה של האומה הזאת, שמאמינים באל אחד, בייחוד בדורות הקודמים, שהייתה אליליות שלמה, והעם הזה הוא שפרסם את המונותאיזם. ועד היום הזה אנחנו רואים שאיפה שאין אמונת אמת, יש כל הקלקולים. עכשיו נעבור על הפן ההלכתי, על התייחסות בפועל, מבחינה הלכתית, על מיעוטים שנמצאים במדינה. אצלנו בתורה יש לנו הלכה לא תכנן. כלומר, ארץ ישראל הובטחה לנו מפי הגבורה שהיא שייכת לעם ישראל. השגחה אלוקית, אחרי נוח, חילקה את העמים לארצותיהם, וכל עם קיבל 70 אומות, ואחרי זה התפצלו עוד ועוד, התפצלו, וכל אחד מקבל את אדמתו, את חלקו, מאז בריאת העולם. לנו, היות ויש לנו אורח חיים מסוים, יש לנו צביון מסוים, ניתנה לנו הארץ הזאת, כפי שהכוזרי אומר, שזו תהיה הארץ היחידה שעם ישראל יכול לפתח את הכוחות הרוחניים שלו. ומי שלא שייך לעם הזה, כל אדם בעולם יכול להשתייך אם הוא עובר תהליך של גיור אמיתי. אבל עיקר הכוונה שהעם הזה, שהוא יכול לפתח את כוחות הרוחניים שלו במקום הזה ורק במקום הזה. ויש לנו איסור של תורה לא תחנן. כלומר, לא לתת חנייה לעובדי עבודה זרה בחבל ארץ זה, אם יש ליל ידינו. אם אנחנו לא יכולים, אנחנו הנוסעים. רוב השנים היה כיבוש של עמים אחרים בחבל ארץ זה. אבל אם יש ליל ידינו, ודאי אנחנו צריכים לשאוף שארץ ישראל תישאר בבלות של עם ישראל כולו. בפרשת בהר, שאנחנו נקרא בעוד כמה שבועות, כתוב, גאולה תיתנו לארץ. הנציב מסביר בביאורו לתורה שלנו יש מצווה לגאול אדמה שנמצאת ברשות שמי שאינו יהודי, ולהחזיר את זה לבלות של עם ישראל. ולכן, למכור אדמה או למסור בעלות בארץ למי שאינו שייך לבן ברית, לנו יש איסור תורה. אמנם מבחינה הלכתית ישנם מקרים, או שישנם מציאות כזאת, שהאיסור הזה הוא נדחה. אם זה לטובת ישראל, כמו דוגמה קלאסית אתם יודעים שלפני כמאה שנה, שהתחילה הבעיה של השמיטה, והיו רבנים שצדדו שניתן להפקיע את קדושת שביעית על ידי מכירה לאינו יהודי, כמובן שעושים את זה בגלל אילוץ, כי אז כל חיי היישוב היו תלויים בפיתוח חקלאות, ואם לא יעשו את זה, חלילה עלו כל ההתיישבות להיארס, אז אמרו שהיות וזה לטובת עם ישראל, אין איסור שלא תחנה. או יש עוד שיטה, שאם זה מכירה לזמן, אם אתה מגביל את הבעלות שלו לתקופה מסוימת, זה אחת מגדולי הרבנים, בצרור המורדומני, בספרו, הוא כותב שמכירה לזמן, אין בזה איסור. או אם זה מצב ש... אם לא ימכור לזה, אז הוא יפסיד לגמרי את הנכס שלו גם כמותר. יש בכפתור הפרח, שעולה ארצה לפני כ-700 שנה, שאלו אותו, יהודי אחד, שדומני שזה היה בבית שם, יש לאיזשהו חלקת אדמה במקום שמסביב גרים אינם יהודים, והוא אין לו מה לעשות עם החלקה הזאת, הוא לא יכול לגור שם לבד, ואין אף יהודי שרוצה למכור, האם במקרה כזה מותר לו למכור את החלקה לאינו יהודי? אז הוא אומר שאם הוא מפסיד לגמרי, מותר. זאת אומרת, יש פתרונות הלכתיים שגם לא תחנה במצבים מסוימים, הוא נדחה. עכשיו, הנושא שהוא עלה, או הדיון שהוא עלה לאותה פזורה של אינם יהודים שנמצאים בדרומה של ארצנו, שרוצים, כדי, רואים את הסכנה שנשקפת, שמתפזרים ללא כל שמירת חוק ותופסים כל אדמות מדינה, אז בקיצור חיים מעל החוק, רוצים למסד את זה איכשהו ולמצוא איזשהו פתרון, לתת להם תחום מושב פה ושמה. עוד מעט נראה אם זה ניתן מבחינות אחרות, אבל מבחינה הלכתית, האם במקרה כזה הלא תכנם היה נדחה או לא? תראו, תיאורטית אני אומר, אם זה לטובת עם ישראל, שבמקרה כזה אנחנו נצליח להציל מקומות אחרים, יש מקום בהלכה, אני לא אומר כל השיטות, יש מקום להגיד שהלא תכנם זה נדחה. ומה גם שיש שיטה בין רבותינו הראשונים שישמעאלים, היות מבחינת ההלכה שלנו, אין להם גדר של עובדי עבודה זרה. הם מאמינים באל אחד, הטעות שלהם שפי הבנתנו שהם מאמינים באותו אדם שהוא נביא. אבל, או שהם חושבים שהתורה שלהם היא תורה בקופן, יש כאלה שמקלים. אם כי לא כולם סוברים ככה, החזון איש בחידושיו למסכת שביעית, הוא רוצה לומר, היות והם בעלי דת אחרת, ויהודי שמכריחים אותו להתאסלם, למרות שזה לא ממש עבודה זרה, אבל היות זה כפירה בתורת משה, חל עליו הדין שיירק ועל יעבור. כמו הגויים הקדמונים שהיו מכריחים יהודי להשתחוות לעבודה זרה. היהודי היה חייב למסור את נפשו ולא להשתחוות. גם אם מכריחים יהודי, זה יש הרטפה בחידושיו מסכת פסחים ובשו"ת הרדב"ז, שניהם עומדים אותו דבר, היות וזה דת אחרת, כפירה בתורת משה, אז החזון איש רוצה לומר שגם לעניין לא תחנם, זה חל גם עליהם, למרות שלעניין יין נסך, הרמב"ם פוסק בהלכות מחלות אסורות, היות והם לא עובדי עבודה זרה, והם לא מנסחים יין, אז יינם איננו אסור בהנאה כמו יין של עובדי עבודה זרה, אלא בשתייה מה שחזל גזרו, כדי למנוע את ההתיידדות ואת ההתקרבות יתירה, כדי למנוע נישואי תערובת, חזל אסרו את שתיית יין, כי בדרך כלל יין זהו משקה שמקרב במשתאות דברים כאלה. אם כן, זה הייתי אומר, אילו הבעיה הייתה בעיה הלכתית טהורה. אבל לפי עניות דתי, הבעיה בזמננו היא הרבה יותר מקיפה, יותר עמוקה הייתי אומר, ויותר מורכבת. אנחנו נמצאים בארץ ויש לנו מאבק על זכות שיבתנו לארצנו. האוכלוסייה של הערבים, לעניות דתי, זה לא בעיה שאם אתה תיתן להם זה או תיתן להם משהו אחר, יפתור את הבעיה. הם מתנגדים לעצם קיומה של מדינת ישראל, הם מתנגדים לעצם קיומו של עם ישראל, ולכן אני לא חושב שיש איזשהו פתרון שיכול להשביע את רצונם. זה לא כמו במדינות אחרות שיש עם שנבק על החירות שלו. אם ייתנו לו כך וכך, זה יסביע אותו. פה הבעיה היא, הם מתנגדים לעצם קיומנו בתור עם. אז לכן זה לא יפתור את הבעיה אם ניתן את זה או ניתן את זה. או יותר, נאמר את זה במשפט יותר פשוט. הנושא הזה של הבעלות על הקרקעות, זהו חלק מהמאבק כלי של הערבים נגד עם ישראל ונגד מדינת ישראל. ולפי עניות דתי, אם אני אומר דבר, אני אומר שלעניות דתי אין פתרון לסכסוך הזה. זה לא דבר שניתן, נעשה ככה, נציר ככה, ניתן ככה, שום דבר. כי ההתנגדות פה היא התנגדות לעצם קיומנו בתור עם ולעצם קיומנו בתור מדינה. לכן שום דבר לא יכול להסביע אותם. ולכן כל הניסיונות שאם נעשה ככה או נעשה ככה, זה יפתור את הבעיה, זה ברור שהרצון הוא טוב, אבל זה לא יפתור. כמו שאחת ישאל, האם יש פתרון לסכסוך הישראלי-ערבי? אומרים, סכסוך ישראלי-ערבי. לנו אין סכסוך איתם. הם עושים את כל הסכסוך איתנו. עם ישראל חוזר לארצו, התחיל לגאול אדמות. בכסף קנו את זה. ממתי זה נעשה של אותם הבדואים? ממתי זה נעשה שלהם בכלל? הם קנו את זה מהסבתא שלהם? ממתי? לקחו איזשהו חוק טורקי, שמישהו הוביל כמה עיזים והטילו כמה גללים על איזשהו ג'אבל, הוא נפך להיות בעלים. אצלנו בהלכה יש מושג, כל חזקה שאין עימה טענה, איננה חזקה. אם אדם קנה את זה, קיבל מתנה מבעלים אמיתיים, אז בוודאו שגם מי שאינו יהודי, אם הוא קנה, זה שלו. אבל אשמח מה לומר שזה שלו. וגם מה שאומרים היום, שיש שטח כבוש ביהודה ושומרון. זוהי טעות, אני דיברתי גם, וביררתי איזה משפטנים, שגם לפי, זאת אומרת, לפי התורה ברור שזה ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וקרקע לא נגזלת. כל עם שכבש פה את הארץ, הארץ בידו היא בבחינת גזולה, וזה אף פעם לא שלו. אלא גם לפי החוק הבינלאומי של אמנת ג'נבה, שטח כבוש נקרא עם מדינה ריבונית, כבשה שטח ריבוני של מדינה אחרת. במלחמת ששת הימים, מדינת ישראל עשתה אקט של כיבוש, אבל לא היה דין של כיבוש. עם ישראל הוא לא קבע שטח ריבוני של ממלכה האשמית, גם אומות העולם לא הכירו בכיבוש של, 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 של עבדאללה, מה שהוא כבש את יהודה ושומרון. בפועל הוא כבש את זה, זה גזילה כזאת. אז ממתי זה שלא? ממתי אנחנו נמצאים בשטח כבוש? גם לפי החוק הבינלאומי זה לא כבוש. ולצלנו יש אנשים שחוזרים על המשפט הזה, אוקיופיית טריטוריס, אוקיופיית טריטוריס, לקחו את זה מהעיתונות הלועזית ותרגמו את זה לברית, ועד היום כבוש, כבוש, כבוש. בעקיפים, כל מי שחושב שיהודה ושומרון זה שטח כבוש, נותן לגיטימציה למחבלים לדרוש. אם אנחנו בעצמנו אומרים שזה כבוש, אז אומרים שתיתנו לנו את זה בחזרה. ולא מבינים שזאת אומרים, כמו שנותנים למישהו דקירה בגב עם הסכין. זה במו ידינו, עם ישראל פועל נגד עצמו בדבר הזה. ולכן לעניות דתי, אין פתרון לבעיה הזאת. ואחת ישאל, אז מה נעשה? מה נעשה? זה כמו שמה נעשה עם האיום האסטרטגי של מדינות ערב ועם המחבלים מתנגדים לקיומה של מדינת ישראל. אנחנו צריכים לעמוד בתוקף, להתחזק. עכשיו, ביחס לבדואים, אני הייתי אומר, לטפח את התמריצים, אפילו בכסף, להודד את הושבתם בארצות מוצאם, אם זה, היום יש הרבה שטחים בסעודיה, ויש גם בלוב עכשיו כמה שטחים שאתה שמעתי, וגם שאר מקומות, להם יש מספיק שטחים, ואני לא אומר שמבחינה הומנית, לא לעזור להם, לעזור להם שמה, אם ישאירו אותם פה, היות והם פועלים נגד, עם ישראל, ונגד מדינת ישראל, שום פתרון לא יהיה. לכן אין טעם שאנחנו נדון אם מבחינה הלכתית, אם זה היה מצב נורמלי, יש מקום למצוא פתרון פה ושם על פי הגדרים. אבל המציאות היא שהבעיה היא כל כך שורשית, כל כך עמוקה וכל כך קשה, שלעניות דתי אין לזה פתרון. אנחנו צריכים לעודד את יציאתם, זאת אחת, ולשובתם שם מבחינה הומנית, לעזור לכל אחת ואחת. לא לזרוק מישהו כמו שזרקו את המפונים בגוש כתיף. זרקו ועד היום אנשים לא באו אל המנוחה ואל הנחלה. לעזור מבחינה הומנית. אבל כל זמן שישאיר אותם פה והם מתנגדים ושום פתרון, גם אם נעשו היקפה בינתיים, אנחנו לא רואים שהממשלה מנסה לעקוף את חוקי הבנייה על המגזר הבדואי. ביהודה ושומרון, מי שמוציא מרפסת, מי שממית קרוון, שולחים לובשי מדים עם שופר, תוך זמן קצר הורסים. והחבר בונים מחדש, אחרי כמה ימים עוד הפעם הורסים. לא שמענו דבר כזה שיעשו אכיפת חוק על בנייה בלתי חוקית, מה שמשתוללת בדרומה של ארצנו, בצפונה של באר שבע. עושים סלקציה, זו רואים שיש פה אפליה בין אכיפת החוק נגד עם ישראל ואכיפת החוק נגד אלה שלא בני ישראל. זה המציאות. אז יעשו איזשהו שינוי ויעשו ככה וככה, מי אומר שהם יקבלו את זה, מי אומר שהם ירצו את זה. זה טוב בשביל אנשים ששותים תה, יושבים מסביב לשולחן. אבל בפועל הדברים האלה לא ניתנים ליישום. ולכן אני אומר שכל מה שכן צריך לעשות, זה לתגבר את ההתיישבות היהודית בכל מרחבי ארצנו. אנחנו לא הולכים לגזול אף אחד, כל ההתיישבות נסות על אדמות מדינה. אלא מה, יש מבחינה פוליטית, יש כאלה שיוצאים למנוע את ההתיישבות היהודית כדי להקל, להסגיר את השטח לידי המחבלים. וזאת היא הטעות. שום שלום לא יבוא מזה. להפך, כל הדברים האלה הם עוזרים למחבלים ונותנים למוטיבציה להמשיך ולפגוע בעם ישראל. הרמב״ם בזמנו הוא כתב מכתב עדות ליהדות תימן שהיו רדיפות, הוא כתב להם איגרת עדות וחיזוק בערבית והיא תורגמה לאחר מכן לעברית. הוא כותב שם שהתכונה של בני ישמעאלי, כל זמן שאנו רוטפים שלומם הם ישיבו בחירום ובמלחמה. זאת היא התכונה, והתכונה אני לא חושב שתכונה של עם משתנית במשך הדורות. חז"ל בתלמוד אומרים, מהם התכונות המאפיינות את עם ישראל? הגמרא ביבמות אומרת שהם ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. כלומר, אם אדם נולד לעם ישראל, אפילו אם הוא לא למד מהי תורת עם ישראל, זה בדם שלו. וזה עובר לדורות בתורה שם. אצל אומות העולם, הרמב״ם כותב שהתכונה שלהם, לא את אומות העולם, מדבר על הישמעאלים, כל זמן שרודפים שלומם, הם ישיבו בחירוב ומחמה. זאת אומרת, אם אתה בא לערבי ואתה שואל אותו יחבג'ה, מה הצרכים שלך? מה אתה רוצה? בוא נלך לתתך ונעזור לך. הוא לא רואה בזה שאתה ג'נטלמן, הוא רואה בזה חולשה, ואז הוא מראה את מה שהוא מסוגל. לכן אני חושב שאין פתרון לבעיה, מה שמכונה הסכסוך הגדול בין ישראל ובין הערבים, ובין הבעיה הזאת שיש פה. אני חושב תמריצים בכסף או בדרכים אחרות, ליישב אותם בארצות מוצאם ולעזור להם. אני אומר, לעזור להם שם. אם ישבו אותם, שכל אחד יחיה באווירה שלו, העם שלו, עם התרבות שלו, עם הדת שלו, הוא יהיה לו טוב ואנחנו נהיה להם טוב. כל זמן שהמצב יישאר כמו שהוא היום, רוצים לעשות תלי פה ותלי שם, זה לא יעזור שום דבר, והמצב חלילה ילך ויחמיר. אני רוצה באמת לאחל לכל אלה הפעילים שיזמו את הכנס הזה, ויש פה עוד נקודה שאני רוצה להתייחס, שיש פה אחת השאלות, האם טוב שמישהו מהנציגים של ההתיישבות יישב באותו פורום שדנים בממשלה, למרות שיודעים מראש שלא תתקבל דעתו. לעניות דעתי נראה שיש עניין להשמיע מהי דת תורה בכל תחומים. אצלנו התורה היא לא מתסתמת בתוך 400 של אדם הפרטי, גם דברים שישכים להנהגת הציבור, להנהגת כלל ישראל, ודאי שיש הדרכה של תורה. לפחות שישמעו שיש דעה אחרת, עד שיבינו שאין דרך אחרת וצריכים ללכת לאור את תורת ישראל. יש פה גם אחת השאלות שהחברים שאלו, מי מוסמך להגביע דעות בנושאים שישכים להנהגת הציבור? השאלה היא באמת שאלה נכונה, ומאוד קשה לומר חד משמעית. כל אחד שחושב את עצמו שהוא מבין אותיות רש"י, הוא אומר. אתם יודעים באבן העזר, בסימן י"ז, מוזכרת הלכה, שאם חכם הורה לאישה שבעלה נאבד במים שאין להם סוף, אם הוא הורה לה שמותר לה לנסה, למרות שחז"ל חשבו, אולי בכל זאת הוא ניצל, ואסור לה לנסה כל זמן שאין עדות ברורה, לא תצא. אומרים שם הגדולי האחרונים, שלא כל רב שהוא מוסמך לו להוראה ולרבנות, הוא יכול לפסוק בדברים האלה. צריך להיות או גדול הדור, או ממש אחד שמפורסם בפסיקה. אני חושב שבנושא של הלכות ציבור, לא כל אחד יכול לסמוך, צריכים להיות בן אדם שמפורסם בפסיקה, מקובל בציבור בתור פוסק, כי זה באמת אחריות גדולה, צריכים בבעיה הזאת להקיף את הבעיה מכל היבטיה, כפי שהמנחה הנכבד אמר קודם, שיש הצד ההלכתי, ולאחר מכן צריכים לראות אם ההלכה ניתנת להתיישם במציאות שאנחנו חיים בתוכה. לפעמים אנחנו מוגבלים, כמו שיש ביטוי ברמב״ם, אין לאל ידינו להעמיד את התורה על תילה. בגלל חולשות, שאין לנו כוח. ודאי שצריכים להתחשב בדברים כאלה. אבל במציאות הנוכחית, ללכת לפתרונות, שאנחנו יודעים מראש שזה לא יעזור שום דבר, אז מה אנחנו נחפש היתרים פה ושמה? ואני רוצה לספר מה שראיתי בספריו של הרב חרל"פ. זה היה למעלה מ-70 שנה, כשעלתה הבעיה, אז החלוקה, שהבריטים רצו לחלק את ארץ ישראל המערבית, לאחר שהם כבר קראו את עבר ירדן ומסרו את זה לאבדאללה, גם את עבר ירדן המערבית רצו לקרוע אותה ולהקים מדינה כמו מיטת סדום. ונציגי היישוב נדרשו לאשר את זה. הרב חרל"פ, שהוא היה מעין תלמיד חבר של הרב קוק, הוא התבטא בצורה חריפה מאוד, אומר, תקצץ היד שתחתום, כי אם אנחנו חותמים שאנחנו מוותרים על חבל ארץ זה, על חבל ארץ זה. לא תקום מדינה? סימן שלא אח של דרה, אבל זה לא מתיר לנו לעשות דבר בצורה אקטיבית, להסגיר חבלי ארץ, כאילו שאנחנו מודיעים שזה לא שייך לעם ישראל. על ארץ ישראל יש חיוב של מלחמה, זה חובה שמוטלת על הציבור, לא על היחיד. היחיד, יש מצוות יישוב הארץ, אבל באופן מלחמה זה דין, בכלל, מלחמה זה דין שבציבור. אין דבר כזה שאדם בתור יחיד ינהל אקט של מלחמה. אז אפילו אם המדינה לא תקום, אבל לא מטעם זה, אנחנו נעשה עבירה. לכן כשאנחנו דנים לחתום על דבר כזה, צריכים לדעת שלהתיר איסור בצורה אקטיבית, זה צריכים זהירות גדולה ואחריות גדולה. עדיף שלא יהיה שום דבר מאשר שאנחנו ניתן יד לדבר שזה נגד תורתנו. אני מקווה שהציבור שיושב פה, אם כי יכול להיות שמבחינה כמותית הוא מועט, אבל אני מאמין שזהו הציבור הבריא שאכפת לו על כבודה של האומה, על כבודה של ארצנו הקדושה, על ביטחונם ושלומם של אחינו בכל מרחבי ארצנו. ויש ביטוי במיר, אחת מרבותינו ראשונים, הוא אומר, האמת היא כבדה על כן נושאי המעטים. יכול להיות שאנחנו מתחילים באמת לאט, אין לנו הרבה אנשים שמגמינים, אבל בסופו של דבר, אורה של האמת היא תאיר את החשיכה, ועם ישראל ידע שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל, ואנחנו צריכים לחיות פה לאורה של תורת ישראל, ולכבד את כל אדם ואדם כפי מה שהוא, אבל השייכות, הזיקה הלאומית לארץ שייכת אך ורק לעם הזה, ואם אנחנו נלך בדרך הזאת, נזכה לשלום ונזכה לביטחון בקרוב ימינו.